לרגל פטירתו של הארי, לרגל יום פטירתו של הארי, אנחנו נקרא מאיגרת מאוד מיוחדת מתוך ספר כתבי בעל הסולם, איגרת למדת של בעל הסולם. זה נמצא בספר בעמוד 735, בתור א', שורה שמתחילה במילים שבעת פטירתו. ניתן לשאול שאלות במהלך השיעור באתר קבלה לעם, kab.co.il, ושאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. שבעת פטירתו לא היה שם הרחו זל, וזה לשונו מילה במילה. סיפר לי הרבי יצחק הכהן זל,
אחד מהתלמידים של הארי,
כי בעת פטירת מורי זל, כשיצאתי מאצלו,
כך מספר חיים ויטל על מה שקרה,
נכנס הוא ויבכה לפניו ויומר, וכי זוהי התקווה שהיינו כולנו מתאבים בחייך, לראות טובה ותורה וחוכמה גדולה בעולם. וישיבהו, אילו מצאתי אפילו אחד בלבד צדיק גמור בכם,
אומר הארי,
לא סילקוני מעולם הזה קודם זמני. ועודנו מדבר בזה, שאל עליי על הרחוזל, ואמר, היכן הלך חיים? וכי בשעה כזאת הלך מאצלי? והצטער מאוד, והבין מדבריו, כי היה ברצונו למסור לי איזה דבר סתר. אז אמר לו, מה נעשה מכאן ואילך? ויומר האריזל, תאמר לחברים משמי, שמהיום והלאה לא יתעסקו כלל בחוכמה זו שלמדתי, כי לא הבינו אותה כראוי. ואומנם הרחו לבד יעסוק בה לבדו, בלחישה בסתר. ויומר, וכי חס ושלום אין עוד תקווה? ויומר, אם תזכו, אני אבוא לכם ואלמדכם. ויומר לו, איך תבוא ותלמדנו אחר שאתה נפטר עתה מעולם הזה? ויומר לו, אין לך עסק בנסתרות, איך תהיה ביאתי לכם, ותכף נפטר לחיי עולם הבא.
ברור, כן? יש לזה שאלות? לא. טוב. זאת אומרת, מצב באמת עצוב. קבוצה איננה, לארי היו שם 5-6 תלמידים, גם כן היו עוד באים לשיעור שלו עוד כמה מקובלים שהיו אז באותו זמן חיים בצפת, ובזמן הפטירה, כמו שאנחנו רואים, אז כך זה סידרו מלמעלה, שהיה לידו רק את יצחק כהן הזה, אחד מהתלמידים, ואפילו המרחוז, זאת אומרת חיים ויטל, שהיה התלמידו הראשון העיקרי, אפשר להגיד התלמיד, כן, שלא הוא מסר איזה כיוון שבחוכמה, לא היה לידו. והיצחק כהן הזה הוא לא היה מבין גדול כנראה שבאותו זמן, שהוא שואל אותה אפילו, איך אתה תבוא, תלמד אותנו. כן, זאת אומרת, לא היה עדיין מבין שאין הבדל בין העולמות למדרגה יותר עליונה, איך תמיד יכולה להופיע במדרגות התחתונות, רק שהמדרגות התחתונות יהיו מוכנות לקבל אותה. כן, מה?
אנחנו רואים עת שהארי בעצם נפטר, שהוא מסמל כבר את תקופת הגאולה וההתחלה של החזרה לרוחניות, דווקא שוב פעם הקבוצה שהייתה איתו לא הצליחה לממש את התורה שלו, אחר כך גם בעל הסולם, הקבוצה שלו לא הצליחה לממש את התורה שלו, גם הרבש, הקבוצה שלו לא הצליחה לממש את התורה שלו. מה קורה פה?
אני לא חושב שלא הצליחו, כמו שאתה אומר, ויש עוד הרבה כאלו בין הארי לבעל הסולם יש לך תקופה מאוד מאוד גדולה יפה של הבעל שם טוב וקבוצות שלו, שממש הייתה פריחה גדולה ותיקונים גדולים שעשו, ובכלל אנחנו לא כל כך מבינים במה שנעשה בדיוק, אבל כל אחד פעל במה שהוא מסוגל לפעול, ואנחנו היום באמת רואים שהכל זה היה כהכנה, וכל אחד השתדל לעשות מה שהיה מסוגל לעשות. הסתכלו גם כן עלינו, על זמננו, וגם כן הגידו כך וכך. אנחנו משתדלים, אנחנו יכולים יותר או לא, זאת נראה אחר כך, כן? אבל כל אחד הוא בזמנו פועל לפי התנאים מה שיש. ואני חושב אני אישית חושב שזו כל זאת, כל התהליך הזה היה כהכנה למצבנו כאן, שאנחנו עכשיו נמצאים עם כל הספרי הארי ועם זוהר, עם פירוש סולם וכל מה שבעל הסולם עשה וכל מה שרבש הכין, ויש לנו כל הדברים האלו כדי שאנחנו נגלה אותם באמת ונתקדם. לא היה אצלם אפשרות לעבוד בתנאים כמו שאצלנו, שכבר מתחיל להיות משבר הכללי של העולם, שבמשהו מזכיר משבר שהיה בבבל, שבמשהו מזכיר ממה שאפשר לזהות את השבירת האדם, שבירת הכלים. לכן אין כזמן שלנו. בעל הסולם רואה את זה מרחוק עוד מזמנו, מלפני 70-80 שנה הוא כבר כותב שאנחנו נמצאים בדור המשיח, בגאולה ובהכל. כי אצלו זה ברור, אם הגענו לארץ ישראל והתחלנו בזה, בבניית המדינה והכל, אז אנחנו יכולים ודאי שלעשות כאן את כל הסדרים וכל התנאים שהעם יתאחד כמו העם ישראל, כמו העם הרוחני, שכולם יהיו באהבת כמוך, בחיבור בינינו. ולבעל הסולם זה היה ברור לפני 70-80 שנה. אחר כך דיבר עם כל אבות היישוב. מה שיצא יצא, אנחנו רואים מה שיצא. אבל כנראה שזה לא יכול להתגלות בלי הכרת הרע. הכרת הרע יכולה להיות על ידי מכות גדולות או על ידי האור המחזיר למוטף. לנו היום נתנו הזדמנות להביא את האור המחזיר למוטף, שבזה אנחנו נראה כולנו, נקווה שבקרוב, עד כמה שאנחנו הפוכים מהאור, ומתוך זה נתחיל את התיקון. תיקון זה בייחוד החברה, בייחוד האומה, כמו שהוא כתב בכל המאמרים שלו בעיתון שיצא. אז כל אחד פועל בזמנו. ודאי שכל אחד רוצה להביא גמר התיקון לעולם, הכל ממש לתקן את הכל, אבל לכל אחד נותנים לפי מה שהכלים מסוגלים לסבול. אתה מבין? זה התחשבות היא רק עם הקהל הרחב, לא איתנו. אנחנו אולי השקענו כוחות כדי להיות כבר הרבה יותר מסוגלים, אבל מחזיקים אותנו גם כן בהתאם לקהל שמסביבנו, שיהיה לנו קשר איתם. מחזיקים איתנו גם כן בהבנה ובהפצה כזאת, שניתן עוד כוחות עד שהקהל גם כן יהיה מסוגל לסבול את קליטת החומר, מה שאנחנו מביאים לו. אתה לא מתחשב באנשים, אתה חושב שכמו שהיה לך איזשהו מין יחס לזה, לחץ, רצון לפתוח את הדברים, להם אין. להם הרבה יותר קשה. להתחיל בכלל לקלוט את הרעיון הזה. זה מאוד רחוק מהחיים הרגילים של האדם. אם אין לו רשימו, להתחיל לעורר את הרשימו, בלי רשימו זה בכלל בהמה. להתחיל לעורר רשימו שיש בכל אדם, זה תהליך. לכן מה שקורה עם הארי, מה שקורה עם כל הקבוצות, קורה. אז מה? זה צריך כאילו לקרר אותנו מלעשות מה שמוטל עלינו. אם זה עבודה כל כך גדולה ונעלה, אפילו שמגיע לך שם לעשות איזה גרם עבודה, זה כבר שחייה גדולה. אם אתה חושב על, לא על השכר, אלא ההשקעה שלך, אתה יכול להעריך אותה כמו אינסוף. כן.
שואלים ממוסקבה, מגרוצת מוסקבה, למה המקובלים מציינים יום פטירה ולא יום הולדת?
יום הולדת כתוב שיום הולדת לפרו. כן, כן, זה מוזכר בתורה. לאגו, אז אנחנו ככה, בשביל מה יש לנו לחגוג את היום הולדת? להופיע בדרגה הכי קטנה, הכי נמוכה, הכי שפלה, ואני שמח מזה שאני הופעתי בזה. מה יש ממש לשמוח? סליחה שאני אומר לך את זה, שאתה חוגג את לידת הבן. אבל בעצם מה אנחנו מולידים? אנחנו מולידים, אם אנחנו יודעים שאנחנו מולידים גופים כדי שיתקנו את הנשמה, אז כדאי. אם אנחנו מולידים סתם גופים, אז סובלים. מה יש בחיים האלו? רק סבל. אם אדם לא עושה מתוך הסבל הזה תיקון לנשמה, החיים האלו לא מוצדקים בכלל. לכן אתה רואה שלא רוצים כבר להוליד ילדים. גם כן בגלל שלא רוצים לטפל בהם, בשביל מה? כל אחד אגואיסט, בשביל מה לא לטפל בשני? אין? וגם כן בגלל שהם צודקים, הם אומרים, בשביל מה? החיים האלו, לעולם הזה אני מוליד, לא מספיק שאני סובל. דווקא האגואיסטים מולידים ילדים, כי הם אוהבים ככה לשחק איתם. אבל אם אדם חושב על השני, הוא היה בכלל מאחל לשני את החיים האלו? ודאי שלא. בשביל מה? לא הם ולא שכרם. לכן אם אין תהליך הרוחני, עלייה רוחנית, השגת השלמות לפני האדם שאתה יכול למסור לבנים, אז מה פתאום להוליד אותם? או שבהמות, אז הם מולידים. ברגע שאנחנו מתקרבים להיות בני אדם, לפי הרשימות שלנו, בזמננו, אז כבר יש לנו שאלה, בשביל מה להוליד? כי לדרגת האדם זה לא מוצדק, להוליד ילדים. ולכן אנחנו רואים, וכמה שנתקדם יותר, יהיה פחות ופחות לידות. יהיו פחות. זה יעלה, עולה עד איזה קו ואחר כך יורד. זה תלוי באוכלוסייה, עד כמה שהיא מתקדמת לתקן דרגת האדם שבה. כן.
יש כמה שאלות על זה, שואל טל מוושינגטון, אז הכוונה זה מוות גשמי או עליית מדרגה, מה שכתוב אצל הארי, שהוא נפטר לעולם הבא?
לא, הוא נפטר לעולם הבא, אצלו זה אין הבדל בין זה לזה, והאנשים שנמצאים בעולם הרוחני, כל הופעתם בגוף הגשמי כלפי הסובבים אותם, היא לא מהווה איזה שינוי. אצלם, בפנים, זה רק ההופעה החיצונית, שדרך הקליפה הזאת החיצונית שנקראת הגוף, שאתם רואים אותו כגוף, הוא יכול להתקשר אליכם. הוא בעצמו נמצא בפנים עם הנשמה שלו, וזה מה שיש לו, ובזה אין שינוי. זהו. הגוף הגשמי זה רק כדי להיות בקשר עם האחרים ולהעביר להם את מה שצריך להעביר. לכן הוא אומר שהקשר שלנו דרך הגוף שלי נפסק. כן? עומד להיפסק. אם אתם רוצים להיות בקשר איתי הלאה, אתם צריכים לעלות לדרגת הנשמה. שם ניפגש. אז אני אמסור לכם הכל. אבל אתם צריכים לעלות מדרגה. כן?
שואל תומר בבית קבלה לעם בירושלים, הוא אומר, מדוע הארי ביקש מתלמידיו שלא ילמדו את חוכמתו אם מתקופתו התחילו חבלי משיח?
כי הם לא קיבלו, אז כתוב הלאה, או כאן, שהם לא הצליחו לקלוט ממנו סדרים הנכונים איך לגשת נכון לחוכמה. זה גם כן תלוי בהתפתחות האדם. אתם רואים שהרבה אנשים מגיעים לכאן, אבל יש לו רצון מצד אחד, ומצד שני הוא לא תופס מה שקורה. הוא לא תופס מה שקורה. הוא עדיין לא מסוגל לעלות לרעיון המופשט. הוא עדיין מסתובב סביב זה. זאת אומרת, הוא בחור טוב, הוא חבר טוב, הוא משקיע המון, אבל עדיין לא קלט את סדרי החוכמה. עדיין לא מסוגל ליצור בתוך עצמו מודל, תבנית נכונה של היחס לנשמה שלו. אין עדיין זה. נסתר מעצמו, ממנו. אנחנו ככה לא נסיים את זה. נו, תשאל.
כשהארי הגיע לצפת, אז כל המקובלים התבטלו כלפיו ורצו ללמוד את השיטה שלו, ראו את גובהו. אם היום היה בא מישהו בגובהו של הארי, מי היה מזהה אותו בכלל, מבין אלף שיטות וכל מיני...
נכון, זאת הייתה תקופת הפריחה של הקבלה בצפת, וצריכים להבין שהיו באמת המקובלים לפני הארי מקובלים על הקהל. היה רמק, שהיה גדול המקובלים דאז, והיה מאוד מכובד. ועוד היו מקובלים. זה היה דור שעדיין לפני החשיכה הסופית הזאת שקרתה אחר כך. אין, אחר כך, אחרי הארי, הייתה עוד תקופת הבעל שם טוב. אין, שדרך הארי זה היה דרך המוח ודרך הבעל שם טוב דרך הלב, שהוא בצורה אחרת פנה לעם והפיץ חוכמת הקבלה. אבל אחר כך כבר הייתה הפסקה גדולה של 200 שנה, בוא נגיד, עד ימינו זה עוד יותר, שכבר ירידה, ממש ירידה לקראת ביאת המשיח, לקראת ימי המשיח, מה שקורה היום, שזה בהחלט חושך ממש. אנחנו לא מסוגלים להבין גם כן אידיאלים של אותם האנשים שחיו אפילו לפני 300-400 שנה. הרבש שדיברתי איתו אמר, אתה לא תאמין, הוא אומר, שבתחילת מאה ה-20, אם אתה מדבר עם איזה יהודי שחי שם בפולניה, מיד לפה, אתה מבין, היו חיים מאוד צנוע, ואתה אומר לו שאפשר להגיע לדבקות בבורא, מי לא היה רץ אחריך? זאת אומרת, היה יחסית... היה אסור כבר להפיץ חוכמת הקבלה. מה שעשו רבנים שם לבעל הסולם, רבני ורשה. זה חרם והכל. אבל האנשים היו עדיין עדינים לקראת זה. כבר היה כאן כבר השתוקקות לעשירות ולשליטה ולגאווה ולכל דברים כבר היו כבר, אבל זה עוד לא היה כל כך בממדים כמו שהיום. זה אנחנו מוצלחים בזה ממש יותר מכל העמים. טוב, נמשיך קצת.
שורה והערכתי להעתיק דברי ספר שער הגלגולים מהרחו ז"ל, כדי שתראה שהארי ז"ל אסר להרחו ז"ל ללמד תורתו לאחרים, והוא משום שאז לא הבין השמועות ששמע מהארי ז"ל על בוריים.
זאת אומרת, לעצמו היה מותר לו ללמוד. לדרגה כזאת, לתפיסה כזאת הוא הגיע, שאפשר ללמוד בעצמו, בלי השפעת הזולת, לבד ממש בצניות בהסתר, ולזה בסדר, אבל ללמד אחרים לא. גם אתם רואים שיש הבדל בין זה לזה.
והוא הסיבה שלא רצה אפילו לסדר הכתבים ששמע מרבו, וסידרו אותו הבאים אחריו, דור השלישי, המה מהרי צמח ז"ל, מהרם פפרש ז"ל ומהרש ויטל ז"ל, אשר כל אחד מאותם המסדרים לא היה להם כל כתבי הארי בשלמות, כי 600 ניירות מן הכתבים נגנבו בחיי הרחו ז"ל, שמהם סידר מהרי צמח את רוב העץ חיים ועוד איזה חיבורים, וחלק אחד גזר וציווה הרחו ז"ל לקבור אותו בקבר, וכן עשו. וחלק שלישי הניח בירושה ליד בנו מהרש ויטל, שנסדר מהם 8 השערים הנודעים.
כבר על ידי השמואל ויטל. זאת אומרת, תראו איזה גלגולים עשו כתבי הארי, גם כן לא כתבי הארי, כשכתב אותם מרחו. כן? אבל חלק נקברו, חלק נסתרו שם באיזה ארגז, ואז כל הדורות ככה לאט לאט גילו אותם.
ואחר כך לזמן מרובה נתקבצו מהרי צמח ז"ל וסיעה גדולה של תלמידי חכמים, והוציאו חלק השלישי מן הקבר, ונסדר מהם מהדורה קמה, מהדורה ראשונה ומהדורה בטרה ומהדורה הבאה של העץ חיים ועולת תמיד ועוד חיבורים.
ממש הוליווד, כן? הולכים בלילה עם הפנס כזה, אתה יודע, לבית קברות, מוציאים את זה. דברים מאוד מאוד לא טבעיים. לא טבעיים. ו?
והנה תראה שבכל פעם לא הגיע ליד המסדר, אלא חלק שליש מכללות הכתבים, שהמה ביחד עצם אחד ובניין אחד, והלוואי שיספיק, וכיוון שלא היה בידם אלא מיעוט קטן מהכתבים, לא הבינו עומק החוכמה אז, ובלבלו ביותר את הדברים, במה שלא הבינו איך לסדר.
אבל בכל זאת היו חכמים גדולים, והיה להם גם כן שליטה לפתוח קבר, אפילו. זה לא פשוט. צריכים על זה אישור מיוחד. כן? אז אמנם שסידרו, זה היה בעיה גם לסדר את הכתבים האלה. כן? כי חלק כאן וחלק שם.
ותדע נאמנה שעדיין לא היה מזמן האריזל עד היום הזה מי שיבין שיטת האריזל על שורשו, כי היה ביותר קל להשיג מוח גדול וקדוש פי שניים ממש מהאריזל, מאשר להבין את שיטתו, ששלטו בו ידיים רבות מבעל השמועה והכותב הראשון ועד המסדרים האחרונים, בו בעת שעוד לא השיגו הדברים על מוכנם בשורשם העליון, שכל אחד היפך ובלבל בדברים.
שאפילו מרחו שכתב, הוא לפעמים היה כותב בלי לדעת מה שכותב. הארי אומר הוא כותב. כי זה היה אז צעיר. כן.
מה גרם לזה שדווקא חיים ויטל היה תלמיד שהבין ואחרים לא? למה הוא הבין ואחרים לא? למה ויטל...
זה נסתרות להשם אלוקינו. זה באמת לא... אי אפשר לדעת. זה משפטי הנשמות. כמו שבעל הסולם כותב על עצמו. איך אני לא יודע למה זכיתי, הוא אומר, לזה שנתנו לי את ה... כן? וזה בהמשך? פסקה הבאה. זהו. ככה זה. זה אי אפשר להגיד. וגם כן אף אחד כאן לא יודע, פתאום מתגלה לו ככה שאיזה תפקיד מיוחד. אבל זה גם כן לא חשוב. אנחנו לא מבינים שהדברים האלה הם יחסים ונראים לנו בעולם הזה כי הם הבולטים כאילו, כי אנחנו מתייחסים לזה דרך הזכוכית מגדלת של האגו שלנו. אבל אם אנחנו מדברים על הרוחניות, אין שם יותר גדול ויותר קטן במובן הזה, אלא בהשפעה. שם זה ההפך. כל הגדול הוא משפיע יותר, הוא יותר נמוך מכולם, הוא משרת לכולם, הוא איך להגיד, היסוד לכולם. זה, 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 זה אחרת. אנחנו לא מודעים כמה שמסתכלים על זה ברצון לקבל. נו, מה לעשות? נמשיך.
והנה ברצון עליון התברך, זכיתי לעיבור נשמת הארי ז"ל, לא מפני מעשי הטובים, אלא ברצון עליון שנשגב גם ממני עצמי, למה נבחרתי אנוכי לנשמה נפלאה זו, שלא זכה בה אדם מעת פטירתו עד היום.
זאת אומרת, זה אותה הנשמה כמו שאנחנו לומדים שהיא באה מאברהם, כן? אברהם, משה, רשב"י, ארי ובעל הסולם, שבשרשרת הזאת אותה חוכמה האלוקית היא נמסרת מדור דרך כמה דורות לעוד דור, ככה, כאבני דרך, על ידי אותה נשמה שמופיעה ומביאה לנו את החוכמת הקבלה. כן.
האם אפשר להגיד, שואל שחר מהקבוצה הווירטואלית, שבעל הסולם, שהוא כותב שנשמת הארי התלבשה בו, לזה התכוון הארי כשהוא אמר, אם תזכו אני אבוא לכם ולמדכם? שלא.
לא יודע. אני לא חושב. לאו דווקא. כי אם אנחנו מדברים כבר על התלבשות נשמת הארי באדם, אז נשמה עצמה שמתלבשת, ולא שהארי בא ומלמד. זה שני דברים שונים. או שאני הארי, כן? או שהארי בא ומלמד אותי. זה לא אותו דבר. הארי אומר לתלמידים שלו, זאת אומרת שזה שני רמות ונשמות שונות והכל, שאני אכנס במגע איתכם ברגע שאתם תעשו איזשהו מאמץ ותגיעו לנכונות שאני אתקשר אליכם. תעלו לדרגה רוחנית, ניפגש מיד, ושם תקבלו ממני את המילוי שירות שלי. מה שאם כן התלבשות נשמת הארי, זה לא שהארי בא ומלמד, אלא הוא ממש מתחיל לגלות את הנשמה הזאת בו, ואז נשמת הארי מדברת ממש מתוכו. כן.
ולא אוכל להאריך בעניין הזה, מפני שאין דרכי בזה לדבר בנפלאות, אלא מצאתי חובתי מטעם להרגיע את רוחך לעומת שטף מים עזים מעבדים המתפרצים על אדוניהם, ויגרשו מימיהם רפש ותית, שיפלו במפעלם אשר פעלה נפשם הבהמי, שעוד לא הבינו בשלמות איך להפרידו מנפש הרוחני. כי תדע שאסור לרע מפני כוחות כאלו שאינם נובעים, אלא לשטוף כל קודש חס ושלום, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם.
כן. נו.
ואני חושב...
כן, גרשון רוצה שם לשאול. לא למיקרופון.
אנחנו רואים שנשמה כמו של הארי מגיעה פעם בכמה דורות.
כן.
רציתי לשאול לגבי הדור שלנו. האם צפויים להגיע...
מי יודע? אני לא יודע. אבל מי יודע? יכול להיות שכן? אני לא יודע. אתה רואה, בעל הסולם יכול להגיד בפה מלא שהוא קיבל עיבור נשמת הארי, ולכן יכול לגלות חוכמת הקבלה ברמה החדשה, עם כל הפירושים, לפתוח אותה וכן הלאה. מי פתח לנו כל חוכמת הקבלה, אם לא הוא? אם הוא לא היה, מה היינו לומדים? זוהר בלי פירוש, כן? כי כל היתר פירושים זה, הם לא מפרשים, כן? וכתבי הארי, וזהו. בלי החומר מסביב גם כן, שמכוון אותנו נכון, בלי, בלי מאמרים של רבש, שמכוונים אותנו במסגרת, לבנות את המסגרת. מה אומר בעל הסולם בהקדמה לתלמוד הספירות? שהבורא מביא את האדם למצב לסביבה, ואומר כך לך, בא רבש ומפותח לך את המשפט הזה. מה זה נקרא כך לך? איך אתה מארגן את הסביבה? איך אתה מתוכה מתחיל לדרוש? שכל מה שאתה דורש זה גם כן צריך להתממש בסביבה. אין? אז העלייה שלך בתפילה היא מתוך הסביבה, וקבלת המאור המחזיר למוטף לתוך הסביבה, ליחד, כן? שאתם, בלי מאמרי רבה שאתה היית עושה משהו? ודאי שלא. ואותו דבר עם אם לא היית לומד מתוך הסביבה שארגנת אותה על ידי כתבי רבש, אם לא היית בסביבה הזאת לומד כתבי בעלי הסולם שדרכם אתה יכול למשוך המאור, שיש לך איזשהו קשר עם הרוחניות, שאתה מגלה עם הפירוש שלו בתעס ובסולם שיש קשר במשהו, אחרת אתה לא יכול למשוך המאור. בלי שני אלו, כן? בעלי סולם ורבש, לא היית מתקשר לרוחניות. לכן צריכים לראות אותם כאחד. ממש כך. והאם יהיה עוד משהו מישהו, אני לא יודע. לי נראה שכבר לא צריך, אם אתה שואל אותי. אבל אני, מי אני שאני ככה, אבל לי נראה שכבר יש לנו הכל. עכשיו אנחנו רק צריכים לתת כוחות. מה היית רוצה שיקרה עוד? מה חסר לך כדי לתת מאמץ ולהגיע לזה? מה חסר? שמישהו יעשה במקומך, זה לא יקרה. אבל איך לעשות? מובן. בצורה שכבר נו הכל יצלו. אתה יכול להגיד כן, אבל שאני יוצא לאנשים זרים, רחוקים, חוגים, חיצוניים, שם אני מתקשה, זה נכון. זה אתה צודק. עדיין אין לנו שפה, עדיין אין לנו גישה, אנחנו עוד לא... אבל... לזה לא צריך לבוא אולי נשמת הארי? יכול להיות שאנחנו פשוט נצליח בזה, בירידה עוד ועוד ועוד ועוד, בלרצות להיות איתם. בלרצות באמת להגיע באהבה לאדם, אתה נכלל ממנו ואתה תוכל את זה לבצע. זאת אומרת, לעשות גשר אליו. אבל אני לא מרגיש שצריך עוד משהו, ממש לא. כן?
שורה ואני חושב. ואני חושב שתאמין לי מפני שאין דרכי מעודי לשקר ולגזם או לרדוף אחר כבוד וקניית שם בין הטיפשים וכדומה. שעד היום הזה סבלתי ולא היה לי רצון אפילו להילחם עמהם.
כן.
וליתר עוז, שלא תתבלבל מחילות של הסיטרה אחרה האלו, הודיעך סימן מובהק שקיבלנו מפי האריזל לידע מיהו צדיק אמיתי ומי שהוא צדיק שאינו אמיתי, אלא ראוי להיות צדיק שמפני זה צריך גם כן לנהוג בו כבוד,
שהוא גודל באותו דרך נמצא, אמנם שעוד לא הגיע לדרגה.
וכסבור אתה שאנו צריכים להפיל גורלות על זה, לידע מי עובד השם ומי לא עבדו. כי האותות והמופתים אינם מכריעים בעניין זה, כמו שנודע בין החסידים. ואם כן, לגורל אנו צריכים חס מלהזכיר.
זאת אומרת, איך אנחנו יכולים להבדיל ממי ללמוד וממי לא? יש הרבה חכמים, יש הרבה שיודעים, יודעים הרבה לדבר יפה, יודעים גם כן מה שכתוב בספרים, כאילו להראות לנו כמה שהם מבינים, אבל אנחנו צריכים ללמוד מבעל המדרגה. כן? זה ברוחניות קובע ממי ללמוד. כן? אז איך אנחנו מבדילים? אם אנחנו קטנים, מי הוא הגדול? אם לא עיניים שלי, בכמה שהוא נפוח וגדול ויפה, ולא האוזניים שלי, בכמה שאני שומע ממנו דבר חוכמה, אם דברים האלה הם לא אומרים כלום על זה שכדאי ללמוד ממנו או לא כדי להגיע למטרת הבריאה. אז איך כן?
אלא תדע ששאלה זו שאל הרחו ז"ל את הארי ז"ל, ומפורש זה בספר שער רוח הקודש, שהוא שער זין מן השמונה שערים הנודעים מהארי ז"ל, דף א', וזה לשונו, אות באות. והסימן שנתן לי מורי ז"ל הוא בראותנו אם הוא מאמת בכל דבריו, או אם כל דבריו לשם שמיים, ולא יבטל אפילו אות אחת מדבריו. סובב על סוד אות אחת שלומד מחברו, שצריך כנודע ליודעי חן, וגם ידע
לבד... זה אות האמונה, סימן האמונה. זאת אומרת, שמלמד איך להגיע להשפעה.
וגם ידע לבאר רזי התורה וסודותיה, זה ודאי נוכל להאמין בו. והרחו עצמו מסיים על סימן זה, וזה לשונו אות באות, וכפי דבריו נוכל לידע ולהכיר גודלו ומעלתו כפי ידיעתו.
זה סתום מאוד. מי יכול להעריך גודלו, ידיעתו, אם אנחנו מדברים על מישהו שאני צריך ללמוד ממנו, שאני פחות ממנו.
והביאור הוא, כמו שכתוב לפני זה, שבהיות האדם צדיק וחסיד ועוסק בתורה ומתפלל בכוונה וכולי, ממנו נבראים מלאכים ורוחין קדישין, שזה סוד העושה מצווה אחת, קנה לו פרקליט אחד וכולי. וההבלים דנפקו מפומיהו, וההבלים שיצאו מפיו, נעשים מרכבה אל נשמות הצדיקים הראשונים, לרדת למטה, ללמד תורה לאדם ההוא, וכולי עיין שם.
יש על זה לשאול? בבקשה. מה?
עד עכשיו לא הבנתי, חוץ מתחושות התפעלויות מאוד גדולות לערכו וכל מה שהיה, לא הבנתי מה אני יכול ללמוד ממנו. חוץ מזה שאנחנו פה צריכים לממש את כל ההיסטוריה הקבלית שהובילה אותנו לקבל את כל ה... שיטה והספרים ובעל הסולם ורבש, מה מהרחו אני יכול ללמוד? שהוא היה מיוחד או מהארי, מה אני יכול ללמוד? איזה טיפ, איזה משהו שאנחנו בכל זאת קוראים את זה.
היום יש לנו יורצית של ארי. היום בערב אנחנו נעשה לכבודו סעודה, וככה יעשו עוד אלפי אנשים בעולם שמכבדים את הנשמה הזאת מיוחדת. שהיא פתחה לנו את התקופה הזאת האחרונה, שאנחנו היום מתחילים לממש אותה בפועל, לצאת מהגלות האחרונה הזאת, להגיע לגילוי הבורא, שזה נקרא גאולה. וגילוי הבורא זה הכוונה שמתגלה בנו תכונת השפעה, תכונת האהבה, שקושרת אותנו יחד, במידה שאנחנו נתקשר יחד, אנחנו נגלה בתוכנו את הכוח העליון, חיים עליונים רוחניים. אז אדם הזה, אנחנו מדברים על אדם כי חי ונפטר. אנחנו לא מדברים על נשמה שהיא נמצאת בממד הנשמות. אז אדם הזה שהיה בעולם הזה, הוא גרם לזה שיהיה לנו קצה החוט. להתחיל מהמצב שלנו לעלות. ולכן אנחנו מאוד... מודים לו, אנחנו מעריכים אותו, אנחנו רוצים להיות כמה שיותר קרובים אליו, כי הוא פעל, ודאי שזה בהנחיה ובכוונה מלמעלה, כן, בהשגחה מלמעלה, אבל הוא פעל, הוא בשבילנו הנציג של רצון השם, שאנחנו דווקא בזכותו, בתורתו, אנחנו עולים. אנחנו, מה שבא לסולם אומר שלא אספתי כלום על הארי, רק פירשתי אותו. זאת אומרת, כל אחד שיבוא אחרי הארי, הוא כאילו יפתח קצת רק אותו עוד קצת יותר. כי הארי הוא מייסד תורת התיקון. שאתה יכול להגיד, לא, אברהם התחיל את זה, לכן הוא נקרא אב העם, מי עוד חוץ ממנו? לא. אנחנו לא יכולים לייחס אליו שיטת התיקון, כי עוד לא היה שבירה, שבירת הנשמות, בית המקדש הראשון, בית המקדש השני, עוד לא הסתיימה הגלות. הארי היה נמצא בסוף הגלות הנוכחית, שממנו ועלה מתחילים כבר חבלי המשיח, לקראת הגאולה. ולכן הוא, מה שלקח את הקבלה הקודמת, שזה קבלת האבות, קבלה גלותית, כן? ועשה ממנה השיטה לתיקון, תיקון הנשמות. לכן זה כל כך איש יקר לנו. כן.
טור ב' שורה ואומר שם. ואומר שם עוד שבאם המצוות אינם שלמות, נעשה מזה בחינת מלאכים ורוחין שאינם שלמים, והם נקראים מגידים וכולי, ועל זה נתן סימן הנ"ל, אם התורה והמצוות שלמים, זוכה להשגה שלמה, ויודע לבאר כל רזי התורה. ואם הוא חסר בזה, כלומר שאינו יודע לבאר אלא מקצתם, ודאי אין מעשיו שלמים. והנה כל אותם שיכולים להיות לבעלי ריבי, הוא מפני שאין מבינים אפילו את שיחתי. ואיך אפשר להחזיק אותם לצדיקים גמורים? והנה נתתי בידך סימן מובהק. וכבר כתבתי לך שספרי אין צריך להסכמה, בהיות שלא הוספתי על דברי האריזל אפילו מילה אחת. וכן כבר עשיתי מראה מקומות על כל סברה וסברה, להראות מקומם בכתבי האריזל, ואם כן, האריזל אינו צריך הסכמת אנשי דורנו. ועשיתי זה בכוונה עמוקה, בראות דרכי הסיטרא אחרא לעומתי, מכל מראש, וכמעט שלא ניכר מלאכתי עצמי, והוספה בכל בית הפירושים האלו. ואם כן, איך יחזיקו מעמד ומערכה לעומת המחברת הזאת? ואם יהיה להם תלונה על מה שלמדתי, ואני בקי בכתבי האריזל יותר מהם, זו אינה טענה. לא היה להם לבלות זמנם בדברי רוח, והיה להם זה הפנאי לעיין בכתבי האריזל, וכיוון שחיבקו ידיים, יאכלו עתה את בשרם.
טוב, עד כאן מספיק. כן.
עכשיו, כאן בעל סולם כותב שהסימן שצריך לזהות במורה, שהוא צריך להיות צדיק גמור. עכשיו, ארי, בהתחלה קראנו שארי טען שאף אחד מתלמידיו לא צדיק גמור. אז מה, גם תלמיד צריך להיות צדיק גמור? גמור? מה זה בכלל צדיק גמור?
נו, נגיד שאתה לא מבין מה שכתוב כאן, בסדר, נו, מה שיש, יש. נו.
השאלה היא, האם זה תנאי חובה שתלמיד צריך להיות צדיק גמור?
אני קיבלתי מרבש הסבר אחר, יותר קל. הוא לא אחר, אולי יכול להיות אותו דבר, אבל יותר מובן לי. שאין אדם לומד אלא במקום שלבו חפץ. ששאלתי אותו האם אני לומד אצלו וזה מקום נכון, כן? אז הוא אמר, לך תחפש מקום אחר. ותראה, כן, כן, לא, לא. לא. הגיע אלינו פעם אפרים מוזן, כן, חבר שלנו, שהיה את הרבש לומד. אז הוא הגיע, שמע איך אנחנו לומדים, התפעל מאוד, חזר למקום איפה שהוא למד, גם כן למד קבלה במקום אחר, אמר אני הולך לברוך השלק ללמוד, שם אני מרגיש הרבה יותר חזק. אז המורה שלו, כן, אומר, אתה לא, לא יודע, אבל נשמה שלך נמצאת כאן, אסור לך לעזוב. ואז הוא נשאר שם עוד כמה שנים. אחר כך התחתן מישהו שהיה אצלנו וגם כן חבר שלו, אז הוא הגיע לחתונה וכבר נשאר וכבר לא יצא. אז יש כאלו שמחזיקים את האנשים, אתה רואה, כמו שהנשמה שלך כאן, אסור לך לזוז, ויש כאלו שכמו שהרבה שומר, אתה לא בטוח, לך תחפש. זהו. אני חושב שאנחנו צריכים להראות לאנשים שמגיעים אלינו מה המטרה שלנו, שיכירו את המקום, זהו, ולהשתדל בזה כמה שיותר, וודאי שפתח כניסה ויציאה פתוח, כמו שאתם מכירים, זה הכל. ואז שאדם בודק, כי אי אפשר, הוא אומר כאן לאנשים מדרגה מסוימת. טוב, יש עוד שאלות? כן, משה.
האם ידוע שהיו בהיסטוריה קבוצות שמורה שלהם נפטר ואז הם המשיכו ללמוד והגיעו להשגה, שלפני זה לא היו בעלי השגה?
כן, היו כאלו, כמו בקוצק ועוד בחסידויות, היו כאלו, כן, ודאי. זו תקופה שהייתה ואחר כך נגמרה, ואחר כך הקבוצות האלה ירדו לאט לאט בקיום שלהם הרוחני, וקיבלו תלמידים שמשכו אותם לגשמיות, ומכל מכל הפעולות הפנימיות שהיו מבצעים בייחוד ביניהם, באהבה ביניהם, בלמשוך המאור המחזיר למוטף, בכל מה שכותב לנו רבש ובעל הסולם, הם היו בזה לפי התורת בעל שם טוב, וירדו מזה, כי האגו בכל זאת הוא לא נח, הוא גודל גודל גודל, זה בכל דור ודור, וגם כן מתחילים להגיע תלמידים למיניהם שלא כל כך נקיים במטרה שלהם להגיע רק לרוחניות, אלא רוצים גם כן לאכול מהשולחן הגשמי, כן? וגם כן יש ויש כל מיני בעיות שמתחילות שם, מאבקים של כבוד, של שליטה בקבוצות כאלו, ואז מתחילים לרדת מזה. גם כן חוסר אמצעים, הם היו כולם מאוד עניים, ופתאום מגיע מישהו ומוכן לתרום כסף, אבל שזה יהיה קצת בסגנון משלו, שקיבלו כמה תלמידים משלי, שעוד משהו, ואז כל הדבר הזה נשבר ונשאר רק חיצוניות. לבוש, תפילה, כל מיני דברים כאלה חיצוניים, מנהגים, נשארו ככה שונים מכל מיני קבוצות המקובלים האלו. אבל פנימיות ודאי שנעלמה. ואנחנו היום נמצאים, כמו שבעל הסולם כותב, ממש בצורה שכבר מוכנים באמת למשיח. לאור שימשוך אותנו כאין יותר למטה מהמצב שלנו. כן.
ואז איך הקבוצה צריכה להתנהג? היא צריכה לבחור איזה מנהיג, או שלא צריך, או שכולם יחד איכשהו? באיזה צורה? מה לפי השיטת של הארי ובעל הסולם? מה צורת הקיום של הקבוצה?
מצד אחד, ברור לנו שאין בירה בלי מנהיג, שבלי מנהיג הכל זה מתפוצץ מצד אחד. מצד שני, ברור לנו שאם אין מנהיג, אז לא יכול להיות זאת אומרת שקבוצה תתנהג לבד, ולכן יש לנו במקום מנהיג ועדה רוחנית, וצריכים לבחור לשם עוד אנשים, אבל שוב רק בתנאי שההחלטה כללית, קולקטיבית, קבוצתית היא חשובה להם מעל כל היתר החשבונות. לא חשוב הגובה שלו ברמת חוכמת הקבלה, ולא חשוב עד כמה שהוא חכם ועד כמה שהוא מקצוען במשהו. זה יכול להיות אנשים הפשוטים ביותר, לגמרי לגמרי שלא בולטים בשום הצטיינות בחברה, חוץ מדבר אחד: הם מבינים שרק יחד אפשר לקבל החלטה. החלטה הכי מטומטמת, טיפשית, אם מקבלים אותם יחד, היא מוצלחת. זהו. ולכן הדירקטוריון הרוחני בחברה שלנו, הוא צריך להיות ממש המנהל והקובע כל ההתפתחות הקבוצה. מפעל זה משהו אחר. מפעל שם אתה צריך להזמין אולי אנשי מקצוע, זה כבר, אבל גם כן כיוון למפעל, ההחלטות האסטרטגיות שלו, גם כן הקבוצה הזאת, זאת אומרת הדירקטוריון הרוחני קובע. כן.
ובאמת אתה רואה שכאילו 20, 30, לא יודע, 100, 200 איש אולי בעתיד, ככה תנהל את כל השאר האנשים?
פעם היה בעם סנהדריה 120 איש, סנהדריה, כן? והיא הייתה מנהלת כל העם? כן, למה שלא? כמו כנסת הגדולה. כן? כך היה... למה בכנסת שלנו יש 120 חברים? כן, חברי כנסת, כי היה פעם כנסת הגדולה, לפני חורבן בית המקדש, ושם היו יושבים 120 מקובלים, אנשים מאוד גדולים, והם היו מחליטים על כל דבר. אז אני חושב שוודאי שקבוצה קטנה יכולה לקבוע הכל, כי הם חזקים בייחוד ביניהם, לכן הם חזקים בייחוד. וכל היתר חייבים לקבל את ההחלטות שלהם, ללא ספק. אני הכל משאיר דווקא להם, להחלטה שלהם. זה פשוט, אצלי זה ברור שכך זה צריך להיות. ומי שלא מסכים, אין לו מקום בקבוצה. זהו. וכך אנחנו בנויים. אבל שוב, זו קבוצה ששם ההחלטה הכללית לטובת האיחוד היא קובעת הכל. כל אחד מוכן לדרוך על עצמו כדי להגיע להחלטה כזאת. טוב, אנחנו נקווה שנזכה להיות ממש תלמידי הארי, ו... בלילה נערוך תערוכה, את הסעודה, לכבוד יורצייט שלו. בינתיים, נסיים.
הודעות לסיום. מגה כנס עולמי, חיבור חובק עולם. ערוץ קבלה לעם מזמין אתכם לשלושה ימים מרגשים, עוצמתיים וסוחפים של חיבור ואהבה מסביב לעולם. שלושה ימים שבסופם נתאסף לכנס כולנו יחד עולמי ב-25 ביולי בגני התערוכה בתל אביב. תלמידים וקבוצות שמעוניינים לשאול שאלות בנושא העבודה בקבוצה מוזמנים לשלוח את שאלותיהם לגרופ@strudelkabbalah.info, והרב לייטמן יענה על שאלותיכם במהלך השיעורים במגה כנס. ועכשיו נצפה בסרטון קצר על כנס כולנו יחד.
ב-25 ביולי העולם מתחבר לישראל. כנס כולנו יחד העולמי, 52 מדינות, עשרות אלפי אנשים וחיבור חובק עולם. כנס כולנו יחד העולמי, יום ראשון ה-25 ביולי בשעה 6 בערב, גני התערוכה תל אביב. נא הבטיחו מקומכם מראש ב-1-700-509-209 או באתר www.kab.co.il.
שישי ישראלי בבתי קבלה לעם. מחר ובכל יום שישי נתכנס בבתי קבלה לעם ברחבי הארץ למפגש שידורים מיוחד בשידור חי, בשעה 3 אחר הצהריים פרשת השבוע עם הרב לייטמן, בשעה 4:15 אחר הצהריים שבת אחים. יום שישי בבתי קבלה לעם, הכל מתחיל להתחבר. המפגש החברתי של הכלי הישראלי, קבלה לעם, שמחה להזמין את כל חברי הקבוצות ובתי קבלה לעם ברחבי הארץ למפגש החברתי של הכלי הישראלי. המפגש מתקיים בכל יום ראשון בין השעות 8-9 בערב ויועבר בשידור חי באתר קבלה לעם, kab.co.il. כולם מוזמנים להגיע פיזית למרכזים הקרובים לבתיהם על מנת להשתתף יחד במפגש. בזאת נסיים, תודה ויום טוב.
שופרו של משיח נשמע מן הערים, דופק בלבבות, מאיר את הישנים, קורא לנו להיחבר אחד אל השני.